אהלן אהלן, ברוכים הבאים לפוד דיסקונט, זה הפודקאסט של בנק דיסקונט. שמי אלון מרגונינסקי, והיום נדבר על אניאגרם. אז לא מדובר באיזה אומנות לחימה או סרט אנימציה יפני, אם חשבתם, לא? אבל כדי לדעת מה זה בעצם אניאגרם, נמצא איתנו שחם אברהם, אהלן שחם.
אהלן.
מה העניינים?
בסדר גמור.
כן, אני מצחיק אותך הרעיון הזה. אז בואו תציג את עצמך, זה שאנחנו צוללים
ללחימה הזאת. אז הלאה, נעים מאוד. אני שחם אברהם, אני יועץ ארגוני במחלקת פיתוח ארגוני. ובנוסף, אני גם מאמן אישי בשיטה הזאת שנקראת אניאגרם.
מגניב, אז אניאגרם אומרים?
אניאגרם,
אוקיי.
האניאגרם היא שיטה או מודל שמתאר 9 אסטרטגיות התנהגות או 9 טיפוסים אם תרצה, שבעצם לכל טיפוס יש נקודת מבט מאוד ספציפית על העולם שהיא שלו, שבתוכה נמצאים המניעים שלו, האמונות יסוד, רגשות, כל מיני דפוסי חשיבה. הדבר החשוב כאן זה שזה לא ההתנהגויות מה שמבדיל בין הטיפוסים השונים, אלא המניע. יכול להיות שיש טיפוסים שונים שמתנהגים באותה צורה, אבל המניע שלהם שונה, אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך. ומה שהשיטה הזאת ותוך כדי האימון איתה מאפשרים, זה קודם כל להפוך את האסטרטגיה הזאת ממשהו שהוא אוטומט. אנחנו פיתחנו איזושהי אסטרטגיה שהיא מאוד מאוד אוטומטית, כל אחד מאיתנו אסטרטגיה אחרת, ובעצם האניאגרם א' מראה לנו אותה, חושף אותה בפנינו, ואנחנו יכולים בצורה הזאת, כשאנחנו מבינים את האסטרטגיה, לבחור באסטרטגיות אחרות. ואז אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו מתוך בחירה, על ידי זה שאנחנו חושפים את המנגנון האוטומטי שלנו, וזה עוזר לנו להשתחרר מתבניות שמקבעות אותנו, ולא ליפול לאותם בורות שאנחנו תמיד נופלים אליהם. ודיברת על שיטת לחימה, אז האניאגרם דווקא מדבר במקום על, אני קורא לזה גם במקום, אני קורא לזה אוטומט, הטיפוס, זה גם סוג של אגו. אז במקום להילחם באגו ולנסות להקטין אותו, זה דווקא להתיידד איתו, ובצורה הזאת לפרק אותו מהנשק שלו.
רגע, בוא נתחיל ברשותך מההתחלה.
כן.
איך אני יודע מי אני? מי הטיפוס? איזה טיפוס אני?
אוקיי, אז יש שתי צורות עיקריות שאפשר לבחון איזה טיפוס אני, אבל, או שלוש, אבל הנקודה העיקרית היא שהטיפוס שלך הוא מי שאתה קובע. זאת אומרת, זה לא, יש איזושהי, יש מבחן בשיטת אבחון שהיא בצורת שאלון, תכף אני אגיד איך אפשר למצוא את זה, ואני משתמש בשיטת אבחון דרך קלפים, אבל זה רק תחילת התהליך, זה מזהה את המנגנון הראשי, אולי שניים, שלושה מרכזיים, כי אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא שונה, הוא מיוחד, הוא לא טיפוס, אנחנו לא טיפוס אחד. וזה תחילת התהליך לבדוק מה המנגנון העיקרי שלנו. אז שיטה אחת זה באמת השיטה שאני משתמש בה עם קלפים. השיטה הנוספת זה, יש שאלונים שנמצאים ברשת, המקום הכי טוב להתחיל בו זה באתר של המרכז הישראלי לאניאגרם, שמי שמובילה את המרכז הישראלי והיא מובילה את השיטה בארץ, זאת אסנת ידגר. Okay. שבעצם אני התמחיתי אצלה.
אז אני מודה שכבר עשיתי, מה שנקרא, התכוננתי בראש ועשיתי, זה היה מאוד נחמד, הרבה מאוד שאלות, נכון? אבל בסוף אני מקבל איזושהי תשובה, שזה מה שנקרא לא חד משמעי, כי אני מניח שאני טיפוס שמורכב מכל מיני, בהמשך נחשוף למאזינים מה תשארו במתח, מה אני, אבל יש פה איזה משהו שהוא לא חד משמעי, מה נותן לי השאלון הזה בסופו של דבר?
אז השאלון הזה באמת, כמו שהוא, התוצאה שהוא נותן באתר של המרכז הישראלי לאניאגרם, זה איזשהו גרף עם כמה עמודות, שאתה יכול לראות את השלוש עמודות הכי גבוהות, ואתה יכול להבין שכנראה המרכזי שלך יהיה הכי גבוה שם, ואחרים אתה יכול להתחיל קצת לחקור ולראות איזה עוד טיפוסים נמצאים בתוכך. אנחנו, זו שיטה מאוד מורכבת, יש בה חוץ מהטיפוס המרכזי, יש בה מה שנקרא טריו, שזה עוד שני טיפוסים, יש...
כן, זה מה שיצא לי תכלס, יצא לי אחד כזה, ועוד שתיים די קרובים.
נכון.
אוקיי.
אז האניאגרם מחלק את 9 הטיפוסים האלה לשלושה שבטים, זה התחיל ממקום של אינטליגנציית ראש, לב וגוף, אחר כך נכנסו לזה כל מיני תורות של פסיכולוגיה ועוד כל מיני דברים, ועל זה זה מבוסס. ואז בעצם מכל מרכז כזה, מרכז אינטליגנציה, ראש, לב, גוף, יש לנו אחד שהוא מרכזי. אבל הדרך להתחיל עם האניגרם היא קודם כל לזהות את הטיפוס המרכזי, זה שנוכח רוב החיים שלנו, והוא זה שהוא יותר אוטומטי. בדרך כלל זה בא לידי ביטוי, זה בדרך כלל בא לידי ביטוי במקומות שבהם אנחנו בלחץ, או שם הוא אפילו קצת מתפרץ. אבל הוא מנהל לנו את החיים באופן אוטומטי, והדרך להבין את זה, ואולי גם במקומות מסוימים שאני לא כל כך מרוצה מהדרך הזאת, אז לשנות את זה, זה על ידי התבוננות, זיהוי של המנגנון, ואז להבין איך אפשר להשתמש באסטרטגיות אחרות במקומות האלה.
אז בוא נצלול פנימה כבר, ובוא נכיר את הטיפוסים.
אז דקה לפני שאנחנו צוללים פנימה, חשוב לי להגיד, כל אחד הוא יחיד ומיוחד. יכול להיות שיהיה חדר שמלא באותו טיפוס, אבל כל אחד יתנהג אחרת, וחדר שמלא בטיפוסים שונים שיתנהגו אותו דבר, ושוב, המניע הוא מה שמשפיע. הטיפוסים האלה לפי האניאגרם הם אוניברסליים, אין טיפוס שהוא, הם אוניברסליים ללא הבדל של דת, גזע, מין, והם גם, הם לא, אין טיפוס שהוא יותר טוב מהאחר. Okay. יש אחד הטיפוסים שלי הרבה פעמים אני מתאר אותו, אומרים, איזה יופי, אני נורא רוצה להיות כמו. אז לא, זה לא בהכרח, כי גם לא, לכל טיפוס כזה יש מתנות מאוד מאוד טבעיות של הטיפוס, שלאחרים אין, והם לפעמים לא מבינים את זה,
אבל יש פה טיפוסים, אתה יודע, קצת פחות, קצת יותר, נראה לי, לא?
אז לא, זהו, שזה לא בהכרח, כי יש גם התפתחות בתוך הטיפוס, יש תשע רמות התפתחות, יש כנפיים, יש אינסטינקטים, זה כבר הופך את זה ל-27 טיפוסים, זה מורכב, אנחנו לא נגיע לשם היום, אבל כן, מה שאני יכול להגיד זה שכל טיפוס הוא מיוחד, וכל אחד הוא שונה, כל אדם הוא שונה, ואין כאן טיפוס שהוא טוב יותר, כי המתנות שיש לטיפוס מסוים, לטיפוס אחר אין אותם, אבל יש לו מתנות אחרות. והמחירים שאני משלם, הם בדרך כלל מחיר על שימוש יתר באותה אסטרטגיית התנהגות, ואז אני משלם עליה מחיר.
בוא נתחיל עם טיפוס מספר 1.
אז בוא נתחיל עם טיפוס מספר 1. אגב, טיפוס מספר 1 זה הטיפוס שלי, זה המרכזי שלי, וגם אני חייב לציין שבזכות האניאגרם אני עשיתי גם שינויים בתוך המנגנון הזה שמניע אותי. אז בואו נדבר על טיפוסי אחד. טיפוסי אחד הם פרפקציוניסטים, הם נקראים באנגלית, השם שלהם זה הריפורמר או הפרפקציוניסט.
זה יצא בין השניים האלה הקטנים יותר, אז אני שם, אוקיי.
אז פה תאזין קצת בקשב יותר זה. יש להם קודם כל סטנדרטים גבוהים, חשוב להם הסדר והארגון, הם בדרך כלל מאוד אחראים, פרפקציוניסטים, מבחינתם, השקפת העולם שלהם, הבסיסית, אומרת שהעולם הוא מקום שדורש תיקון, והם תמיד רואים את הליקויים, ואוטומטית הם כמעט ולא שולטים בזה, הם קודם כל רואים מה לא בסדר. התחושה שלהם הפנימית היא שהם תמיד חייבים להיות בסדר, לעשות את הדבר הנכון. ואז זה מה שנותן להם את הסטנדרטים הגבוהים, יש איזשהו גיידבוק שמישהו כתב, לא ברור מי, שיש מה הסטנדרט, איך צריך להתייחס לאנשים, איך צריך להתנהג, איך צריך להגיש משימה, איך צריך לעשות משהו, והם הולכים לפי הסטנדרט הזה, והם רוצים להיות יותר טובים מהסטנדרט הזה תמיד, כדי שאף אחד לא יבוא אליהם בביקורת. אחד הדברים...
באיזשהו מקום אני קצת יעליב אותך פה, אבל זה כאילו אנשים קצת מציקים, אלה שמתקנים אותך כל הזמן.
כן, אז הרבה פעמים העולם, נכון, זה לגמרי, העולם הרבה פעמים מתייחס לטיפוסי אחד כאל נודניקים.
כן.
כי הם כל הזמן אומרים לך מה לא בסדר. רגע, אתה לא יכול לראות רגע את מה שעשיתי טוב? אתה יודע, לפעמים הבן שלי בא אליי ואומר לי, עשיתי ככה וככה, אני אומר לו, כן, אבל תשים לב גם לזה וזה. רגע, תן לו את הקרדיט על מה שהוא עשה, עשה משהו טוב, ובאמת עשה משהו, באמת מאמן, תן לו את הקרדיט על זה, ובלי אהבה לזה לפעמים. אתה תשאיר את האהבה לאחר כך. אבל המנגנון כל כך חזק, שהם לא שולטים בזה. כל עוד הם לא רואים את זה. זה משהו שאגב למדתי לשלוט בו.
כי... אז טיפים לטיפוס אחד?
כן. אז רגע נדבר, המתנות שלהם זה האמינות שלהם. אתה אומר להם משהו, הם יעשו אותו מההתחלה ועד הסוף. הם אחראים, מוסריים, האינטגריטי הפנימי שלהם מאוד חזק. אבל כשהם משתמשים בשימוש יש יתר בדברים האלה, כמו שאמרת, אז הם נהיים יותר צדיקים מאשר צדקנים, והם נוטים להיות נוקשים, ואז בוא נדבר על איך לדבר איתם, איך נכון לזה.
אחלה.
כשאני מזהה מישהו כזה, אז קודם כל ברור לי שאני צריך לסכם איתו הסכמים ברורים. אם אמרתי לו שאני אגיע בשעה אחת, להגיע בשעה אחת, ואם אני לא מגיע בשעה אחת, אז אני אקשר אליו 10 דקות או רבע שעה לפני זה ולהגיד לו. אל תשנה להם את ההסכמים ברגע האחרון, זה מוציא אותם מדעתם. זה באמת, זה טריגר שאתה לוחץ להם והם משתגעים ממנו.
יקים, אני מכיר את העולם.
כן, כן. עשית טעות, תדבר איתם, תגיד להם, טעיתי. הם בדרך כלל, הם הרבה יותר אגב סלחנים לאחרים מאשר לעצמם. להם עצמם יש קול ביקורתי כזה שכל הזמן אומר להם, אתה בסדר, אתה לא בסדר, זה טוב, זה לא טוב, זה לא מספיק טוב. ואם אתה רוצה לעשות איתם משהו, בוא תדבר איתם מה התוכנית, איך אנחנו הולכים, מה השלבים. הם אוהבים לראות את הדרך ושמישהו הלך בה לפני שהם יוצאים בעצמם לדרך. וגם בוא נגדיר מה אתה עושה, מה אני עושה, כי אם זה ככה באוויר, אז הנה דוגמה שהייתה לי לא מזמן, יש כמה משימות שהייתי צריך לעשות מול מישהי חשובה לי, והיא אמרה לי, כן, כבר רשמתי את כל המשימות. אמרתי לה, אוקיי, אז בוא נחליט מה את עושה, מה אני עושה, כדי שזה באמת יקרה. ואם מבחינת, אתה יודע, רשמתי את המשימות, מישהו כבר יעשה. אני לא מסוגל, לא מסוגל.
לא סומך, אני שם.
זה לא מהמקום של הלא סומך, זהו, זה נתפס ככה. זה באמת נתפס ככה. זה לא מהמקום של הלא סומך, זה כי אני רוצה להיות בסדר ולעשות את הדברים שאני צריך בו, אני רוצה לעשות אותם עד הסוף. אז ככה טיפוסי אחד, ככה הם רואים את העולם.
אגב, ברמה ניהולית זה בעייתי, זה טיפוס לא משחרר, אני מניח.
אז ברמה ניהולית, הרבה פעמים הם בודקים אם עשית, הבקרה שלהם מאוד קפדנית, אולי אפילו קצת ירידה למיקרו-מנג'מנט. מצד שני, אם אני מדבר על הצד הגבוה של הטיפוס, אז זה טיפוסים שהם מאוד, הם מובילים על ידי הדוגמה האישית שלהם, אוקיי? לאו דווקא כמנהלים, אני אומר בכלל כאנשים. יש להם דוגמה אישית, אחריות, הם אומרים מה שהם עושים והם עושים את מה שהם אומרים. הם מקפידים, הם פשוט מקפידים על כל דבר ושהכל יהיה לפי הספר והאחריות שלהם לבצע את הכל היא חשובה.
אוקיי, אז אנחנו מקווה שאין לנו הרבה זמן, אז טיפוס מספר 2, אתה, אגב, העלית על עצמך טיפוס מספר 1, אני מחזיק ממך הרבה יותר עכשיו, אוקיי, טיפוס מספר 2.
אז טיפוס מספר 2, גם טיפוס שמוכר לי, אחד המשניים שלי, הם נקראים המסייע. הם או האדוויזור או ההלפר, הם רוצים קודם כל לתת. הם אומרים, אני קודם כל צריך לתת לאחרים לפני שאני נותן לעצמי. וזה הבסיס שלהם ליחסים, ככה הם מאמינים שאם הם ייתנו, ככה יחזירו להם. והם קודם כל רואים מה אחרים רוצים, הם ישר מזהים אם אתה צריך חיבוק, אם אתה צריך מים, אם אתה צריך שיעזבו אותך בשקט. הם טיפוסים חמים, הם אלה שמייצרים את הקרבה מאוד מאוד מהר. לפעמים אני לא מבין איך הם מייצרים את הקשר הזה כל כך מהר. יש לי, אני מכיר מישהי כזאת שאומרת, אני מוכנה, אם מישהי חברה תתקשר אליי באמצע הלילה, אני אכין עוגה ואני אביא לה אותה, לא סתם, אני אביא לה אותה עד פתח הבית. והם עושים את זה כי הם אומרים, אני מרגיש, זה נותן לי תחושה טובה שאני עושה את זה.
אז יש פה אלטרואיזם מצד אחד, מצד שני, אבל בעזרת האלטרואיזם מרגישים טוב עם עצמם, אז אין פה, זו דאגה עצמית בסופו של יום, נכון?
נכון, כביכול, הם באמת עושים את זה כי זה נותן להם תחושה טובה, שעזרתי לאחרים, נתתי עם עצמי, אבל הם גם מצפים שאחרים, ואגב כולנו מצפים את זה, כל הטיפוסים מתנהגים לאחרים כמו שהם מתנהגים, כמו שהם רוצים שיתנהגו אליהם, אבל אנחנו צריכים להתנהג לאחרים כמו שאחרים רוצים שנתנהג אליהם.
סיפרת אותי קצת, אוקיי.
אני, כשאני פונה, עובד מול מישהו, אני יודע איך אני רוצה שידברו איתי. אז אני מדבר
עליו. זה לא תמיד קורה, אבל.
נכון.
הרבה פעמים.
ואז הרבה פעמים השיח שלנו נתקל בקשיים. כדי שאני אצליח לדבר איתך, אני צריך לדבר איתך בשפה שאתה אוהב שידברו איתך, לא בשפה שאני אוהב שאני אדברו איתי. וזה קשה. זה צריך רגע לעמוד מחוץ לעצמי, להסתכל על מה הצד השני צריך ולתת לו את זה. ואז השיח יהיה אחר. אז טיפוסי 2 הם באמת, הם חברותיים, הם נותנים מעצמם, אבל הם גם רוצים לקבל, והם רוצים שיזהו, כמו שהם מזהים באופן אוטומטי, הם רוצים שיזהו על עצמם, עליהם, מה שהם צריכים, וכשלא מזהים את זה, הם עלולים, א', להעלב, להיפגע, ולהגיד, מה, הוא לא רואה שאני צריך את זה?
זה עכשיו, מה, נפגעים מהר? זאת אומרת, אני מחפש את המינוסים? זאת אומרת,
במקום זה הבין אישים, כן, זה המחיר שהם משלמים. כן, כן, קצת. הם מאוד מתאימים את עצמם למה שהצד האחר צריך, ורוצים לתת לו את זה. חלקם אפילו במקום הנמוך הם מרצים, אבל במקום הגבוה הם יודעים לתת לך את מה שאתה צריך, ולקחת אותך משם, ולייצר את החיבור הזה. אבל הם משלמים על זה מחיר. הם מזניחים את עצמם כי הם קודם נותנים לאחרים, ואז הם מגיעים רצוצים הביתה ואין להם כוחות. לפעמים קצת זה יוצר תשטוש גבולות שהם יותר מדי עוזרים לך, ואתה לא צריך, רק סיפרתי לך כדי שתשמע, אבל לא, אני לא צריך את העזרה. אז בוא נדבר על איך אני מדבר עם טיפוס כזה, איך אני פונה אליו. אז קודם כל, small talk. הם אוהבים את ה-small talk, הם רוצים את הקשר האישי והחם, חשוב להם, והם רוצים את הדיבור מהלב. הם אוהבים קשר עין ישיר, שלא כולם אוהבים את זה, והם רוצים שכשאתה איתם, תעניק להם את כל התשומת לב, ותעריך את מה שהם עושים בשבילך. תראה להם שאתה מעריך את זה. עשו בשבילך מה שתגיד להם את התודה שהם חושבים שמגיעה להם, להעריך את הנדיבות שלהם ולהתעניין באמת בבעיות שלהם.
זה קצת מאמץ נשמע לי, כאילו אני צריך להתאמץ בשביל לרצות אותם, אבל נשמע אנשים גם מאוד חיבוקיים, אז
נכון.
צד אחד כיף, מצד שני צריך קצת להשקיע, לא?
אז אולי בהמשך כשנדבר על טיפוסים אחרים, אז אנחנו נבין שבאמת לחלק מהאנשים אומרים, עזובתי שקט, אני לא עכשיו צריך את כל הדבר הזה.
אז יש פה התאמות שכבר אני רואה לסוג מסוים של אנשים, ולא הכי יגיע, אז יש
כן,
פה
יש אנשים
מעניינים בזוגיות.
לגמרי. יש אנשים שהתייחסו לזה כ-high maintenance, מה כל הזמן, אני צריך לדבר איתך וקשר אישי, וזה, נכון, זה לא מתאים לכולם. שוב, בצד הגבוה שלהם הם מבינים שאוהבים אותם כמו שהם, לא רק בגלל העזרה שלהם, אלא בגלל האישיות המלאה שלהם, וזה הצד הגבוה של הטיפוס, ואוהבים אותם כי הם באמת נותנים את כל כולם.
אז אני טיפוס מספר 3, נראה לי שפחות מסתדר עם 2, או שאני טועה?
אז 3 זה מאוד תלוי, זה קצת משתנה בכנפיים שלהם, אבל כן,
בשלוש... מה זה טיפוס 3?
אז בשלוש הקלאסי, השלוש הקלאסי הוא ביצועיסט. הוא achiever, הוא performer, הוא רוצה להשיג את ההישגים הכי טובים שהוא יכול, ומבחינת השקפת העולם שלו, אני רוצה להצליח בכל דבר, ואני רוצה להימנע מהכישלון. כמה שאני יכול, הם הרבה פעמים מבססים את הערך האישי שלהם על ההכרה במעשים שלהם, בהישגים שלהם. במקרים הקיצוניים זה עד כדי כך לרמה שאם אני לוקח להם את כל הגביעים או את כל התעודות שהרבה פעמים שמים על הקיר או ששמים שיראו את הגביעים ככה לרעבה, אם תיקח להם את זה הם לא יודעים מי הם. זה ברמה הקיצונית.
אז הם גם כאלה שיגידו אני?
הם הרבה פעמים מדברים בצורה שיווקית, כמה טוב הם עשו, כמה הם הצליחו.
אבל אם יש קבלות, אז בסדר.
נכון.
זה הגיוני.
יש להם קבלות, אגב. הם אלה שמגיעים ראשונים, הולכים אחרונים, עובדים הרבה שעות, הם משיגים משגים. אין דבר כזה לסגור. זה סוגרים להם את הדלת, הם נכנסים דרך החלון. אי אפשר לעצור אותם. הם קיבלו מכונית מרוץ, כל השאר קיבלו מכוניות אחרות. באמת יש מכונית לכל טיפוס, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. וזה המתנות שלהם. הם אנרגטיים, ביצועיים, הם חץ שלוח למטרה. אמרת המשימה, הם כבר רצים, הם כבר הסתדרו בדרך, הם גם ימצאו איך לאלתר את הדרך כדי להגיע למטרה במקום
ש... יש בהם מן היהירות? נתפסים כאילו לפחות במתבונן?
כן, כן, יש, כי זה תמיד תראה כמה עשיתי, תראה כמה יצרתי, תראה את ההישגים שלי, יש לי קרדיט, יש לי הוכחות, אז הם עלולים להתאפס, זה המחיר אגב שהם משלמים, הם נתפסים כתחרותיים, חסרי מנוחה. היה לי מישהו כזה פעם שאמר לי, אני ישן 3 שעות בלילה, אמרתי לו, איך אתה חי? אני צריך, יש, אתה יודע, יש חוק, אומרים צריך לישון 8 שעות שינה.
נכון.
אז הוא אומר, זה בזבוז זמן מבחינתי. והם עסוקים מאוד בתדמית שלהם, אז אם התדמית שלהם נפגעת, זה הדבר, אחד הדברים שהכי פוגעים בהם. ומאוד חשוב להם להוכיח כל הזמן את עד כמה הם מצליחנים. הם הרבה פעמים, גם אם הם נכשלו איפשהו בעברם, הם עצמם לא תמיד רואים את זה, ובית, הם לא יראו לך את זה. יש להם קסם אישי מאוד גדול. הם יודעים להתאים את עצמם לבן אדם שהם מדברים איתו, ובאופן טבעי לתת לו. הם עושים ביזנס בשיחה לפני המטוס, הם עושים איתך את הביזנס.
אוקיי.
זה המתנה הטבעית שלהם.
אז ככה למה שכל אחד עולה דמות, לי עולה דמות מהכדורגל, יש מישהו בשם זלטן, אני לא יודע כמה יש בזלטן אברהימוביץ', הוא אני, בן 39, כל משחק עכשיו שם 2 גולים, אז יש קבלות, אז אני מצד אחד אומר, וואלה, בסדר, אז הוא אומר אני, אבל אם הוא מציג קבלות, אהלן נכון, וסהלן, אני מכבד
אבל
אותו.
אבל איזה מחיר הוא משלם על זה, אם הוא תחרותי ולא משחק משחק קבוצתי,
נכון.
אוקיי, אז יש לזה מחירים.
זה באמת איך שאר הקבוצה מקבלת אותו, ואם היא מקבלת אותו בהבנה, אז...
נכון.
אז מילן במקום הראשון, זה סתם, מי שממש כן. מכיר. אז טוב, יפה.
יש לי דוגמאות לפוליטיקאים, לכל מיני כאלה, אבל נגיד אחת אומרים שגם ביבי וגם לפיד וגם גם דרי ואפילו בנט הם טיפוסי 3. דודו טופז אגב גם כן היה טיפוס 3, זה אגב אחד הדברים שהכי פגעו בו, כשהתדמית שלו כל כך נפגעה.
אז הגיע למקומת שהגיע.
בדיוק.
איך אנחנו...
אז איך מדברים איתם? איך מייצרים את התקשורת הטובה? אז קודם כל, תן להם יעד ומטרה. הם רצים. אל תבזבז את הזמן שלהם. מבחינתם, סמולטוק, בניגוד לטיפוס השתיים, זה בזבוז זמן לחלוטין. תן לי את השורה התחתונה, מה אתה צריך ממני, אני אשיג לך את זה. זה מה שאתה צריך, אין בעיה. תהיה יעיל, תהיה ממוקד. כשהם משיגים את ההישגים, תמחה להם את הכפיים שמגיעות להם, תבטא את הערכה שלך להישגים שלהם. זה מאוד מאוד חשוב להם. וגם להם חשוב שמי שעומד מולם יהיה לו תדמית מרשימה, אוקיי? וכשאתה עושה את הפרזנטציה אתה תשקיע בה. הם גם, בדומה לטיפוסי אחד לדוגמה, הם גם מאוד מקפידים ופרפקציוניסטים, אבל הם גם יכולים גם להגל חלק מהדברים במקומות שטיפוסי אחד פחות. אחד הדברים החשובים טיפוסי 3 זה לא לבקר אותם בפני אנשים אחרים. יש לך ביקורת, תגיד להם בנפרד, בצד וביחסית בעדינות.
אוקיי, יפה. אז טיפוס מספר 4 נראה לי גם קצת לא הכי אהוב על טיפוס מספר 3. מהו טיפוס 4?
הארבע, השם שלהם זה או האינדיבידואליסט, או הרומנטי, או הדרמטי, ריטה, גל אוחובסקי, כאלה, מירי מסיקה. הם אומרים קודם כל, התחושה שלהם או השקפת העולם שלהם, שיש בי משהו חסר שיש באחרים. הם המציאו את המושג הדשא של השכן ירוק יותר.
אוקיי.
וכדי שיבחינו בי, אני צריך להיות מיוחד. אם אני לא מיוחד, לא רואים אותי. אז הם לא רוצים להיות חלק מהקבוצה, חלק מהעדר.
זאת אומרת, זה אותם האנשים שאני תמיד רואה שהם היי וזה, ורואים אותם כל הזמן וזה, בסופו של דבר נראים לי כאילו די... שלמים עם עצמם, אז אתה אומר לי אחרת דווקא.
נכון.
זה בא מאיזושהי נקודה אולי של חוסר?
כן, הם רוצים להראות כמה הם מיוחדים, ולכן הם מציגים את הדברים המיוחדים בהם, וכמה הם שונים, ואיך הם עושים דברים אחרת. אבל זה בא ממקום שאני רוצה שיבחינו בי. ואם אני...
מה זה חוסר ביטחון כאילו?
זה, אני לא יודע אם זה בהכרח חוסר ביטחון, כי שוב, גם לטיפוסי 3 אפשר להגיד שזה בא מחוסר ביטחון, כי אני רוצה הצלחה. אבל הפוקוס של החוסר ביטחון הולך למקום אחר. זה יותר מתוך המקום הזה של אם אני לא שונה, אם אני כמו כולם, אז זה אפור. זה פשוט אפור. עכשיו, ואם זה שגרה, זה רע. אז אני מעדיף, הם חיים קצת ברכבת הרים רגשית. הם מאוד מאוד מחוברים לרגש, הם אוהבים שיחות נפש, הם יש להם חוש טבעי לאומנות, לאסתטיקה ולחשיבה אחרת, out of the box. באמת, okay. הם אלה שאתה נותן להם משהו, בעיה סבוכה, והם ימצאו לך את הרעיון היצירתי.
אתה אומר, מאחורי כל השואוף הזה גם יש אנשים שיתנו לך, רק תן להם להתבטא.
ממש, ממש. Okay. מאוד אמפתי, מבינים את האחר, עד כדי הזדהות. אבל המחיר הזה, המחיר שמשלמים זה שקודם כל הם מזדהים בקלות עם אחרים. הם נוטים להיעלב בקלות. אם נגיד לא אמרת לו שלום בבוקר, אז הוא ישר הולך למה, הוא לא ראה אותי, אני לא מספיק טוב בשבילו, כל מיני כאלה. והם נוטים להצפה רגשית ולחוסר סיפוק כרוני. הם יכולים להיות עכשיו בהיי ואחרי שעה, הם מרגישים בלו, הם ממש חיים ברכבת הרים רגשית.
תסלחה, תסלח, זה גם מעייף קצת שאני מתחיל לחשוב על זה, אבל בסדר. יהיו פה כמה טיפוסי 4, אז לא בא לכם להעליב, אבל לא יודע, ככה זה נשמע.
למען האמת, אני פחות פוגש אותם אצלנו בבנק, הם יותר נוטים למקומות שמאפשרים להם חופש יצירתי ואומנותי, אבל יש גם כאלה בבנק. ותשמע, המתנה שלהם זה היצירתיות, זה החשיבה האחרת, זה ה... ואנחנו צריכים אותם במקומות מסוימים, אנחנו צריכים משהו שהוא אחר. אז כדי לייצר איתם תקשורת טובה, קודם כל צריך להתעניין באמת בבעיות שלהם ולהיות איתם אמיתי. יש להם רדאר למי שמזויף. עכשיו, גם הרדאר הזה לפעמים טועה, אבל לרוב הוא מדויק. אם הם חושבים שמישהו לא אוהב אותם, הרבה פעמים הם צודקים, אבל הרבה פעמים הם הופכים את הרגשות שלהם לדיווח על המציאות. זה לא דיווח על המציאות, זה דיווח על הרגשות שלהם. ואז המציאות היא לפעמים אחרת. אז צריך להדגיש את המקוריות שלהם ואת הייחודיות שלהם, ולתת מקום ליצירתיות הזאת. אמפתיה זה דבר שהם מאוד מעריכים, וזה מחבר אותם למי שמולם. והכי חשוב להם זה הקשר האישי. גם להם חשובות המחמאות במקום של המשמעות, של הייחודיות, של הדבר שעשיתי שהוא קצת שונה. אני רוצה להדגיש שכל מה שאנחנו מדברים על הטיפוסים, כן. הוא הממוצע, אפילו ממוצע נמוך של הטיפוסים, כן? יש לנו גם הצד הגבוה, וטיפוסי 4 לדוגמה בצד הגבוה הם אלה שמביאים את הדברים המעניינים וחזון וחשיבה אחרת. טיפוסי 3 הם אלה שמייצרים את הביצועים, אז אוקיי, אז כל אחד...
אנחנו מחפשים את הצהוב, בשביל זה אנחנו הולכים לדברים האלה, נכון? שיהיה מעניין לשמוע. טוב, עוברים לטיפוס מספר 5.
אוקיי, אז 5, המדענים.
זה אני אגב, אני מודה באשמה.
אוקיי, ועכשיו אנחנו אולי גם
רואים... בוא נראה אם זה נכון,
אוקיי. למה קשה לך עם טיפוסי 2 ו-4.
אוקיי, אוקיי,
אז המדענים... הם חוקרים, הם אוהבים ללכת לראש שלהם, למעבדה שלהם ככה, ולשבת שם ולנתח דברים. השקפת העולם שלהם אומרת שכמות המשאבים שלי היא מוגבלת. זה לא משנה אם זה זמן, אם זה כסף, אם זה ידע, ואני צריך להיות עצמאי, לא תלוי באחרים. והם רוצים מאוד לשמור, הם שומרים מאוד על הפרטיות שלהם, על המשאבים שלהם. זה אנשים שפחות משתפים בחיים האישיים או... כאילו אם זה לא חשוב לאמר, אז אני לא אגיד את זה עכשיו. מאוד חשובה להם הפרטיות שלהם, המרחב האישי שלהם. קשה להם עם כניסה למרחב האישי. מבט בעיניים לחלקם, קשה מאוד. עבדתי פעם עם מישהו שיסתכל כל מקום אחר, בחדר חוץ מאליי. ואתה אומר, רגע, מה, לא מעניין אותו, לא אכפת לו מה אנחנו מדברים, אנחנו עובדים עכשיו יחד. אז לא, ידעתי שאני מכירני גם, אז אני יודע שאכפת לו וחשוב לו. הוא פשוט, ההסתכלות בעיניים היא מביכה אותו, ולכן הוא גם לא מסתכל לאחרים. היה לי גם מישהו שאמר לי, אני למדתי לעשות את זה כי ידעתי שזה חשוב לאחרים, אבל לי זה קשה.
אני ממש משתדל כרגע, אוקיי.
כן. זה ברמה כזאת שמבחינתם לפעמים אנשים הם יותר גזלן אנרגיה מאשר משאב אנרגיה. בוא נתחיל רגע עם המתנות. הם רציונליים, מחושבים. אובייקטיביים, הם מאוד מעריכים את האובייקטיביות שלהם. אגב, רגשות מביכים אותם, ולכן הם פחות נוגעים בזה, כי רגש הוא דבר לא רציונלי. ואז זה מפריע לי ביכולת ההבחנה, שהיא מאוד מאוד טובה אצלם. הם אגב, תן להם משהו גם כן סבור כזה, הם יוצאו לך את הנושאים החשובים מתוך זה, שורות תחתונות, במקומות שאחרים יסתבכו.
אז איך אשתי מתמודדת איתי?
אז רגע, המחיר זה ש... הם נתפסים כלא נגישים, אתה okay. כאילו, מה, אני אפריע לו עכשיו, איך אני אדבר איתו, הם קצת מנותקים רגשית, לפעמים קשה להם לשמור על יחסים, אז איך אשתך מתמודדת איתך, ולא רק אשתך, איך אני מתמודד עם אשתי, כי גם אשתי יש לה את החלק okay. מזה במנגנון שלה, אז קודם כל צריך לבדוק אם זה הזמן הנכון לדבר איתם, ואם אתה רואה שזה לא, אז עזוב, תן לזה רגע, תעצור, תבוא אחר כך. חשוב להיות איתם קצרים, ממוקדים, לדבר לעניין, לא להתחיל עם small talk, זה לא פחות מעניין. עדיף לתת להם את כל האינפורמציה מראש, ואחרי זה לדבר איתם עליה, ולהגיד להם מה אתה עומד להגיד להם. חשוב לאתגר אותם שכלית, זה הדבר שהם רוצים, הם חיים בראש ובניתוח, ולכבד את המרחב האישי שלהם. בתקשורת איתם, כמה שאתה יכול לתקשר איתם באמצעים שהם לא face to face, הם מעדיפים. זה קודם כל וואטסאפ, אימייל, עדיף לדבר איתם ככה.
מסכים.
ואחרי זה טלפון, ואחרי זה פייס טו פייס.
זה משהו. אוקיי, אז זה המדען, טיפוס מספר 6, הספקן.
הספקן. הספקן נקרא באנגלית גם The Loyal Skeptic, והוא זהיר, שקול, מחושב, מוכן לכל תרחיש. מבחינתם העולם הוא מקום מסוכן. בלתי מהימן, ואני צריך להיות מוכן לכל דבר שיכול לקרות. הם לא סומכים על אנשים, לא סומכים על אחרים, לא סומכים גם הרבה פעמים על עצמם. כי לך תדע, מחר אנחנו במלחמה עם איראן, או יש לי חברה שהזמינה חברים, הזמינה אותם לאורחת ערב, ואז היא אומרת לי, והיא גם, היא יודעת סטניה גם, היא אומרת לי, אבל למה הם באים? למה סטוארט, את הזמנת אותם? זאת אומרת, נכון, אבל יש סיבה שהם באים. תמיד יש איזושהי סיבה נסתרת, הם מחפשים את זה. גם כשה... פוטנציאל הסכנה הוא מאוד נמוך, אורות העזרה שלהם מתעוררים.
איפה הטוב באנשים האלו?
איפה הטוב באנשים האלה? קודם כל, הם יודעים לתכנן, הם טקטיקנים ואסטרטגיים מעולים. הם מחושבים, הם שקולים, הם גם מסורים ומחויבים, הם לא סתם נקראים The Loyal Skeptic, הם אוהבים להיות חלק מצוות, כי הצוות מייצר להם ביטחון, וזה מה שהם צריכים, ביטחון וודאות, והם משתפים פעולה. ואז הם יודעים לא להיכנס לכל הבורות שאחרים ייכנסו אליהם, הם יודעים מראש, והם תמיד יש להם כמה תוכניות, ברמה כזאת שתיתן להם, תיתן לכמה טיפוסים לעשות רשימה למה אני לוקח לחול, האם כבר יש את זה מוכן בראש, הם יודעים בדיוק עד רמת הפינצטה. אבל הם באמת משלמים על זה מחיר מאוד מאוד כבד, כי כל הזמן בחששות, כל הזמן זהירים, כל הזמן אומרים לך, אתה נוסע, תשים לב, תיקח אותך גם מעיל וגם מטריה, כי לך תדע, אולי, אבל יום שמש היום. אז הם מאוד נזהרים, והם לא סומכים לא על עצמם ולא על אחרים.
טוב.
אז איתם, כדי להצליח לתקשר, זה קודם כל להניח את כל הקלפים על השולחן. לתת להם הרבה פרטים כדי שהם ירגישו בטוחים, שהם לא בסכנה עכשיו. יש לך חדשות רעות? תן להם קודם כל את החדשות הרעות. אחר כך החדשות הטובות, בוא, אנחנו... יש לי איזה חבר כזה שאומר, עדיף להיות פסימי, כי אתה תמיד יכול להיות מופתע לטובה.
אוקיי.
אבל כשהם באים עם חששות, ואומרים לך, אבל תיזהר זה, תן להם לגיטימציה לחששות ולפחדים, אבל אז גם דבר איתם, תשאל אותם מה באמת פוטנציאל הסכנה כאן. הם יביאו מעצמם את הדרך להרגיע את עצמם. ועדיף לא לתת להם פתרונות, אלא לבקש מהם את הפתרונות.
טוב, אז טיפוסי 6, העולם יפה, צאו מזה באמת. אוקיי, אנחנו ממשיכים לטיפוס מספר 7, נהנתן.
זהו, ואז בא טיפוס 7, ובכלל קשה להם איתם. בדיוק. הוא האופטימיסט, הנלהב יותר, נכון? הם סקרנים, הרפתקנים, הם כלילים, הם רוצים את החופש שלהם. הם אומרים, אני חי רק פעם אחת, זה השקפת העולם שלהם. אני נולדתי כדי ליהנות מהחיים, למה לסבול? ברמה כזאת שאני אפילו לא הולך לבית חולים, כי יש לי שם חבר שהוא מאוד מאוד קרוב לי, אבל אני מפחד שאני אקבל קצת איזשהו רגש שלילי, ואז זה יטביע אותי. אז הם נמנעים באופן רציונלי מכל מקום שיכול לבאס אותם.
חיים בסרט קצת?
כן, כן ולא, כאילו, כי הם באמת מעדיפים לראות את חצי הכוס המלאה. הם okay. באמת רואים, למה זה ששברתי את היד, למה זה טוב. וזה, אתה יודע, לי כטיפוס אחד, אני אומר, מה, עכשיו זה מפריע לי לעשות את כל הדברים שתכננתי. הם אומרים, הנה, קיבלתי חופשה, איזה יופי.
אני חייב לשאול, טיפוס 7 יכול להיות בקשר הזוגי עם טיפוס 6? יכול להיות דבר כזה?
כן, כן, יכול, יכול.
נראה התנגשות אינסופית.
אז שוב, זה עניין של תקשורת. האמת, אותה חברה עם החברים שהיא הזמינה, אני חושב שבעלה הוא, אני אף פעם לא בדקתי, אבל אני חושב שבעלה הוא טיפוס 7. הוא תמיד מצליח להקליל את זה, ואז החששות שלה מתפוגגים. כן, זה מאזן, אבל זה מאוד תלוי בתקשורת ובצורת... זה לא רק על בסיס הטיפוס אפשר להחליט. בסוף כל הטיפוסים יכולים להיות עם כולם. אז מבחינתם העולם מקום מלהיב, מלא הזדמנויות, תמיד יש משהו כיף לעשות, ובוא נעשה את זה. אז המתנה שלהם זה השמחת חיים שלהם, הם מלהיבים את האנשים, הם מחברים את האנשים מהכיף, ובוא נראה מה כיף, מה יכול להיות טוב בדברים שאנחנו עושים. הם תופסים מהר, הם סקרנים, הם יש להם המון רעיונות, הם אנשי חזון מעולים, הם ספונטנים ואנרגטיים ואופטימיים, אבל הם... אנשי חזון מעולים, אבל תוריד אותם לדיטלס, עזוב, עזוב, זה לא מעניין. כאילו, קשה להם לרדת לפרטים, הם קופצים מדבר לדבר, קשה להם להתמקד, והם מאוד אימפולסיביים, קשה להם לדחות סיפוקים, והם משלמים על זה מחיר.
איך אפשר להתנהל מולם ככה?
כן, פסים כלא רציניים, ואז כדי להתנהל מולם, אז קודם כל, הם צריך לספק להם את החופש. עד כמה שאפשר, אתה יודע, במקום ארגוני זה קצת יותר קשה, אבל כן, להשתדל לא להגביל אותם ולתת להם לבוא עם הרעיונות היצירתיים האלה. כשאתה רוצה שהם יעשו משהו, אז תן להם כמה אפשרויות לאיך לעשות את זה או למה לעשות. להשתדל לא להיות איתם קטנוני או נוקשה, כמה שיותר אפשר להיות גמיש איתם. והם אוהבים את הכלילות, להשתמש בהומור. הם רוצים לראות את ההזדמנות, תראה להם את ההזדמנות שיש להם. אז אם גם יש לך משימה שהיא פחות כיפית, תראה להם את ההזדמנות שהם יכולים לקבל מזה. ותייצר עניין, תלהיב אותם. עכשיו, זה לאו דווקא הכיף של רק fun and games, אלא זה גם יכול להיות, יש אנשים שכיף להם, לא יודע, לתכנת. אז זה יכול להיות המקום הזה, תן לי כמה שיותר לתכנת, ולהביא את החזון שלי שם, אוקיי? Okay. סתם כדוגמה.
טיפוס מספר 8, אם נמשיך, הוא קצת מזכיר לי את 5, לא? הבוס.
מעניין אותי איפה הוא מזכיר לך את חמש?
לא, הנוכחות, המנהיג רשום פה, הזכרת את ביבי וזה, שם קפץ לי, אוקיי, אז זה שם, לא?
ביבי זה בשלוש, בחמשים זה יותר וורן באפט.
סליחה, בשלוש התכוונתי, את האור
כן,
שלי. כן,
אז...
הביצועיסט, אני מתכוון.
כן, אז יש משהו מהביצועיסט, אבל הבוסים הם קצת אחרים. קודם כל הם נקראים The Leader או The Challenger, הם באמת יש להם נוכחות, הם מקרינים ביטחון, הם מנהיגים די טבעיים. אבל קודם כל, מדבר על השקפת העולם שלהם, העולם הוא שדה קרב. ואני צריך להיות חזק כדי לשרוד, כי אם אני אראה טיפה חולשה, מישהו יתלבש על זה וידרוך עליי. אז הם תמיד חזקים, תמיד אלה ששולטים, תמיד אלה שמפגינים את העוצמה, והם אלה שצריכים לשלוט ביחסי הכוחות. חשוב להם להיות אדונים לגורלם. הם רוצים לשחק את משחק החיים בגדול. דונלד טראמפ, אגב, בין האנשים האלה. הם כל כך בטוחים בעצמם שאנשים פשוט הולכים אחריהם. ויש להם אומץ, והם לא מפחדים להגיד לך את הדברים בפנים. גם אם זה, לפעמים הם מרימים את הכל, אבל לא חייב, יש משהו בדרך שבה הם אומרים את זה, שיש שם עוצמה שאתה מבין שאתה לא יכול להתווכח. והם רואים את העולם כשחור או לבן. או שאתה איתי או שאתה נגדי, אתה חבר או אויב. אם אתה חבר ואתה אולי אפילו טיפה חלש, אני אגן עליך. הם לא כל כך אוהבים אנשים חלשים סביבם, אבל הם כן מגני החלשים. אבל במקום הזה שהם יכולים להגיד לך את הכל בפנים, אתה אומר, רגע, מה אתה צועק עליי? הם נתפסים כנורא אגרסיביים.
כן, קשים, יש מה שאני אומר, כן, אדם קשה כזה.
נכון.
אוקיי.
על דונלד טראמפ אתה ממש יכול, ככה אני מנתח אותו, אבל אתה ממש יכול לראות את זה, שמי שאיתו, אז הוא שומר עליו, הוא יוצא בתקשורת להגנתו,
מי שלא הוא מפטר אותו פשוט.
מי שלא הוא מפטר אותו, ולא רק זה, הוא גם יוצא עליו, מדבר עליו דברים, שפתאום הוא פתאום אומר עליו דברים לא טובים. וממש תוקף אותם, אז הם נתפסים כתוקפנים, עם סגנון בוט, כחסרי רגישות. ותראה, כשהם מבינים שהם צריכים לעשות שינוי, הם עושים אותו מאוד מאוד מהר. אם הלכתי בדרך הזאת, זה לא עובד, טק, הם עוברים למקום השני. אז איתם, קודם כל, כדי לייצר תקשורת אפקטיבית איתם, אתה קודם כל צריך ללכת דוח. לא מסביב, תן להם את מה שאתה רוצה להגיד, שורה תחתונה. לא מעניין אותם הקשקושים מסביב. תפגין ביטחון, תעמוד על שלך. הם לא רוצים תירוצים, הם רוצים תוצאות. וכן חשוב להם שתראה את הכבוד אליהם, אל תתחנף, וגם חשוב שלא תערער על הסמכות שלהם. כן, תגיד להם את מה שאתה חושב, תגיד להם שנראה לך ככה או אחרת, אבל אם הם אמרו את המילה האחרונה, זה שלהם, אל תערער על זה מעבר לזה. והם רוצים שתשחק איתם בגדול. הם לא יהיו אף פעם עם חצי רגל במגרש. זה או שאני כולי במגרש או שאני לא שם. והם רוצים את שרבית ההובלה. אז עכשיו, הם באמת, הם מובילים טבעיים, יש להם, כשהם מבינים את הכוח שלהם ואת העוצמה שלהם, הם לא תמיד מבינים, הם חושבים שהם לא תמיד קולטים שהם קצת פיל בחנות חרסינה. אבל כשהם מבינים את העוצמה שלהם, במקום לדחוף את כולם מאחור, הם הולכים קדימה, אומרים לשם הולכים, וכולם פשוט הולכים אחריהם, בגלל הביטחון, כי סומכים עליהם, יודעים שהם יגיעו אותנו ליעד.
מרשים, אבל מצד שני קצת מבהיל, אז כל אחד שיקח את זה לצד שלו, אבל אני חושב את האנשים האלה אפשר גם לראות טוב מאוד, גם בארגונים, גם בכל מיני מקומות כאלה, שהם נורא בולטים, אנחנו נמשיך מהר. כן. לטיפוס מספר 9, שגם שם זה אחד המשניים שלי, משכין שלום.
אז משכין שלום, אז יפה, גם אשתי המרכזי שלה הוא המשכין שלום. והם אומרים, עדיף שאני אשתלב, אני אשתף פעולה, לא רוצה ליצור קונפליקטים, לא רוצה לעורר מאומות, וכדי להרגיש שהם שייכים, אז הם חשוב להם ההרמוניה ושיתוף הפעולה. אגב, דיברנו על דונלד טראמפ, אנחנו מדברים פה על ברק אובמה, אוקיי? זאת אומרת שיש רמות התפתחות, ברק אובמה נמצא ברמת התפתחות גבוהה במקום הזה, אבל גם אצלו אתה יכול לראות את זה בניהול יחסי החוץ שלו עם איראן, הוא חיפש לייצר שלום ולא לייצר קונפליקטים. אז המתנות שלהם זה שהם רגישים לסביבה, הם יכולים להקשיב ברמת הקשבה מאוד גבוהה, הם לא שופטים אותך, ואז הם רואים, הרבה פעמים בקונפליקטים הם יודעים להבין גם את הצד הזה וגם את הצד הזה, זה הופך אותם למגשרים מאוד טובים. הם באמת מתחברים ומתמזגים ורואים את נקודת המבט של הבן אדם השני. סתגלנים, אבל הם משלמים על זה מחיר. המחיר הוא שהם מבטרים על דברים שחשובים להם. הם ברמה כזאת שפעם לוויתי ממישהי 100 שקלים ולקח לה כמעט חודשיים להגיד לי, עכשיו טיפוס אחד אומר, אין דבר כזה שאני לא מחזיר כסף, איך יכול להיות ששכחתי? היא אמרה לי, אתה זוכר שזה? אני אמרה, וואי, נכון, לוויתי ממך. ישר החזרתי לה, והיא אמרה לי, אני גאה בעצמי שאמרתי לך. אמרתי לה, אני לא בסדר, כאילו, ישר הקול שלה לא בסדר.
קטע של הביישנות אולי את ה...
כן, זה נתפס כקונפליקט מבחינתם, אפילו הדבר הקטן הזה נתפס כקונפליקט, והם אומרים אולי זה ייצר קרע ביחסים, עד כדי ככה המנגנון שלהם שולט בהם במקום.
הם רוצים שיאהבו אותם אולי באזורים האלה?
הם לא חייבים שיאהבו אותם, אבל בוא נשמור על יחסים הרמוניים או נעימים, בסדר? אנחנו לא חייבים להיות החברים הכי טובים, אבל זה בסדר ש... לא צריך את זה באגרסיביות. זה הופך אותם הרבה פעמים גם לדחיינים, כי הם לא נעים להם להגיד או לבקש, אז הם דוחים דברים. אם זה לא משהו שהוא דחוף עכשיו היסטרי, הם עלולים לוותר על זה.
אז איך משתפרדים איתם?
קודם כל לא ללחוץ עליהם, תן להם את הזמן שלהם, תכבד את הקצב שלהם, צריך לדבר בשקט, בנינוחות. אגב, היו לי קבוצות כאלה שיש טיפוס 9, הוא לא אומר הרבה, אבל כשאתה מבקש ממנו לדבר, א', הוא מדבר בשקט וכולם שותקים, כי רוצים להקשיב לו. צריך להקשיב להם בסבלנות. לפעמים הם לא יודעים כל כך מה הם רוצים להגיד, אז צריך לעזור להם להעביר את עצמם. אז רגע, אתה מתכוון ל... אפשר להשתמש בשיטות של שיקוף, להגיד, אתה מתכוון לכך וככה, או מה אתה רוצה להגיד שזה וזה. לנקוט עמדה, לא להעיץ בהם. ואם אתה רוצה בעולם הארגוני, אז כן, צריך להגדיר להם מטרות ברורות ויעדים ברורים, ולהגיד להם אפילו מה סדר העדיפויות שאתה רוצה שהם יעשו את זה, כי להם קשה לעשות את זה. כשאתה מבקש את, אתה שואל אותם שאלה, או את חוות הדעת שלהם, או אתה אומר להם מה אתה חושב, זה יקרה או לא, אם הם אומרים לך, לא יודע, אם הם אומרים לך, תלוי, נראה מה יהיה בהמשך השבוע, אומרים לך אולי, קח את זה כלא. רק אם אומרים לך כן, קח את זה ככן.
אוקיי.
אז כן, איתם צריך ככה יותר להבהיר להם מה הם רוצים ומה
ילדים. אלה היו תשעת הטיפוסים, אז קצת סיכום לנושא הזה שאפשר לדבר פה באמת שעות, אבל בואו נסכם את הנושא הזה שנקרא אניאגרם.
אז אני אגיד עוד דבר אחד, חשוב להבין שאנחנו לא הטיפוס שלנו, אוקיי? הטיפוס שלנו הוא רק איזשהו מנגנון הפעלה שקיבלנו. וברגע שאנחנו מזהים אותו, אז אנחנו יכולים לבחור באסטרטגיה אחרת. זה דורש אימון, זה דורש עבודה, אבל אפשר לעשות זה גם לבד וגם עם בעזרת מישהו. אבל האניאגרם היא בעצם שיטה או מודל שחושף בפנינו את המנגנונים השונים, ואיך כל אחד מהם מתמודד בחיים. ברגע שאנחנו יודעים קצת לזהות אותם, אז אנחנו יכולים באמת לדבר איתם ממקום אחר, לייצר תקשורת יותר אפקטיבית, ברמה כזאת שאפילו אנחנו ממש להבין את הצד השני. והתוצאות יהיו יותר טובות ככה.
טוב, תשמע, היה מרתק, אני חייב לציין, היה מאוד מעניין, אני בטוח ש... כל מי שמאזין לנו, אני חושב שמיד רץ ולבדוק איזה טיפוס הוא.
כן.
ואני גם לפחות ישר שמתי את זה לאשתי, איזה טיפוס עד שנוכל לתקשר אחד מהשני, כי זה ממש ממש מעניין. אז תודה רבה רבה שחם על, על הדברים. ותודה לכולם על ההזנה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.